אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד. מה נשמע?
מה שלומך?
טוב, איך בהוד השרון?
העיר המושלמת.
אתה יודע, לפעמים אני טועה, היית סגן ראש עיר, אני תכף אדבר קצת על הדברים שעשית, למה אתה לא מתמודד, למה לא התמודדת לרשות העיר? אתה יודע, רשות העיר זה חתיכת עוצמה, לפעמים יותר מחבר כנסת, למה?
קודם כל, תמיד יותר מחבר כנסת, בטח ראש עיר. נראה לי שיש איזה רציונל מסוים בשנייה לחוות קצת מועצה, לצבור קצת ניסיון, צריך להגיע קצת יותר בשלים לתפקיד ראש עירייה בעיניי. הייתי בן 34 אני חושב, או 3, אני כבר לא...
נו, אז מה? אני הייתי בן 30, אז מה?
לא, אני חושב שזה יותר העניין של הניסיון. לא הייתי חבר מועצה, לא הכרתי את הרשות המקומית, אני חושב שבין מה שארבע שנים סגן ראש עירייה למה
יודע,
ש...
אתה יודע, אתה צנוע. אתה יודע למה אני אומר את זה? אנשים נכנסים לתפקיד של שר בלי הרבה הכנות, ראש עיר בלי שום הכנה, חברי מועצה בלי שום הכנה, אז לומדים תוך כדי...
יכול להיות, אני פשוט בגישה קצת שונה, אני מעדיף לעשות דברים קצת מלמטה למעלה ולהכיר קצת יותר טוב, לא, זה לא פוסל, זאת אומרת, אתה יכול באמת להגיע בטח למשרה של שרים, אף אחד לא נולד שר, תמיד יש לך את הפעם הראשונה, אני חושב שיש חשיבות מסוימת לעבור דברים בחיים, לאו דווקא בתפקידים, כדי לייצר איזה כניסה יותר חלקה או הבנה של מערכות קצת יותר גדולות.
אז אני אציג אותך, גדלת בהוד השרון, אמרנו שירדת ביחידה מיוחדת בחיל הים, הצטרפת אל יש עתיד, הקמת את תא הסטודנטים שלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עבדת עם בועז טופורובסקי, שהוא אמרתי כבר אדם מיוחד במינו, יועץ פרלמנטרי, אחראי על הוועדות, סגן ראש עיריית הוד השרון, היית אחראי על מרחב צפון, מרחב דרום של יש עתיד, גם ראש המטה, ראש מטה השטח, כיהנת כיושב ראש הדירקטוריון של חברת אלומה, שמנהלת את אירועי התרבות והחינוך הבלתי פורמלי בהוד השרון, הוצבת במקום ה-24 ברשימה ונבחרת לכנסת, נשוי לקורל, שני ילדים, פוליטיקה.
כן, חוץ מהחלק של בועז טופורובסקי שהוא אדם מדהים, הכל נכון.
אוקיי.
בצחוק כמובן.
אני רוצה לשאול, ואני תמיד שואל, תראה, פוליטיקה זה איזשהו חיידק. היית ברשות המוניציפלית, אמרנו, אבל אתה יודע, קפצת, הלכת למקום מסוים, אבל משם אתה יכול להתקדם לתפקיד שר. אתה בכלל רוצה את זה? האם אתה רואה בחלק הזה של החיים שלך, שאתה בן אדם צעיר, השאיפה שלך באמת להמשיך הלאה? להיות שר? אולי משהו אחר?
לגמרי כן. אני לא שם את זה כשר או תפקידים כאלה, אבל זה נשמע קצת נדוש, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. אני חושב ש... המשיכה שלי לעולם הציבורי, לאו דווקא מתפקיד כזה או אחר, היא נובעת לא יודע, מההרגשה הטובה שאתה מצליח לעשות דברים. זה התחיל אצלי מגיל מאוד מאוד צעיר, שהצלחתי להוציא, לא יודע, טיול שנתי בתיכון, למרות פיגועים, ומשם סוג של התמכרתי לדבר הזה, להצליח לשנות ולהפוך את הסביבה שלי למקום טוב יותר, ואני חושב שזה מה שאני מתעסק. הפוזיציה היא פחות משנה, אבל זה משהו שיותר... זה מעניין אותי. כסגן ראש עיר עשיתי הרבה יותר דברים, בטח ביום יום מאשר חבר כנסת, והשפעתי על המון המון דברים.
אני רואה את הסקרים, אתם הולכים ויורדים, ואני לא מצליח להבין למה. הרי לא השתנה בעצם שום דבר. למעט זה שגנץ מזנב בכם.
תשמע, כמו שציינת בהתחלה, אני די הרבה שנים ביש עתיד, מהיום הראשון. אני מזכיר לך, היציאה של יאיר לפיד היה מלווה ב-15 מנדטים, במהלך בחירות 2013 היינו 4 מנדטים, היינו 4, 19, 11, 16, כחול לבן, אני כבר די מכיר ויודע מכל הצדדים של הסקרים. פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. אני חושב שלפני חודש וחצי, או פחות מחודש, היינו 28, 27 מנדטים.
27 מנדטים.
נכון, אז אני חושב שבסוף
אבל סקרים... אבל הירידה היא די משמעותית.
אני לא מתעלם מזה, אני חושב שהם מייצרים או מציגים תמונת ראי לסיטואציה נוכחית. אני חושב שיאיר לפיד להזכירך, לא צריך להזכיר, היה ראש הממשלה הקודם, זה שהקים את ממשלת השינוי. אני חושב שאנחנו מסתכלים בטח ביש עתיד לטווח הארוך, אנחנו פה להמשיך בעבודה קשה, אני מעדיף להתרכז בזה, וזה מייצר
אולי,
אצלי את
אולי ה... אולי עשיתם טעויות בדרך, יכול להיות שהעובדה שגנץ, שבהתחלה הייתם הרבה יותר ממנו במספר המנדטים, והסקרים לא ניבו לו טוב, בגלל שהוא הלך אולי יותר לכולה, אולי הוא אמר, בוא נגיע להסכמים עם הממשלה הזאת, אולי נראה, נגיע להידברות, ואתם עמדתם בצד, בהתחלה לא דיברתם, אחר כך אמרתם, בשום פנים ואופן לא נגיע להסכמות, בסוף אמרתם, אולי כן הסכמות, יכול להיות שהזיגזוג הזה יציב אתכם במצב הזה?
אני קצת לא מסכים, זאת אומרת, יש דברים מה שאתה אומר, זה יכול, קודם כל גנץ הלך מלכתחילה על הקו יותר...
פשרני.
כן. אני חושב ששנייה בוא נזכר, מי שהציע את כל מתווה בית הנשיא, או בכלל להעביר את הדיון לבית הנשיא היה ראש האופוזיציה.
ונעצר שם.
אני לא חושב שנעצר שם. תסתכל על העבודה שלנו, של, בטח של חברי הכנסת שעתיד בוועדת החוקה, בכלל בוועדות הכנסת, אנחנו שם נלחמים, אני כן חושב שבסוף יש הבדלים בגישות, אבל חושב שבסוף יש איזו הבנה, או צריכה להיות איזו הבנה מסוימת, שלא תהיה פשרה על הדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, בין אם זה יתבטא בוועדת לבחירת שופטים, בין אם זה ילך לכיוונים אחרים, חוק יסוד השפיטה או החקיקה, אני לא נכנס לדיטלס, כי זה באמת בית הנשיא, אבל אני חושב שבסוף יש הסכמה, ויאיר לפיד שם את הקו הזה מהיום הראשון. אני חושב שכמו שאמרתי, הסקרים מייצגים איזה... state of mind של הציבור, אני מקבל את זה, אבל אנחנו בסוף מאוחדים לגמרי, כל המחנה, כל האופוזיציה, ברשות יו"ר האופוזיציה, סביב הנושא הזה.
אני רוצה לדבר איתך על מערכת המשפט. אתם חושבים שמערכת המשפט, כפי שמנסים לשנות אותה, זה יהפוך את ישראל למדינה לא דמוקרטית. ואני רוצה שתסביר לי למה. הרי בסך הכל, הוועדה לבחירת שופטים, לפחות לפי מה שקיים ולפי המתווה כרגע שרוצים להעביר, זה שינוי די משמעותי. אני לא חלוק עליך. אבל מדובר בסך הכל בתוספת של עוד אדם אחד לוועדה, שכן זה משנה את המצב. אז מה?
אוקיי. אני שמח על השאלה ועל היכולת קודם כל לדבר על זה. שבלי שאתה תחת שתי דקות לוחות זמנים. אני חושב שיש בעיה מהותית בישראל. 75 שנה, שנים שאנחנו מתנהלים בצורה מסוימת. אני חושב שהגיע הזמן לדבר באופן קצת יותר גדול ומלמעלה. אתה המון שנים בפוליטיקה מעורה, לא בפוליטיקה עצמה, אלא בעולם הציבורי, אתה מעורה בדיוק באיך מתנהלת כנסת, ממשלה ובית משפט. אני חושב שאתה תסכים איתי שמזמן הכנסת היא לא פקטור בעולם הציבורי. היא אומנם במהות שלה היא אחת מרשויות השלטון, אבל היא נשלטת לגמרי על ידי הממשלה. זאת אומרת, אם יש לך רוב מקרי או רוב גדול, לא משנה מה.
כך קוראים לזה דמוקרטיה.
אז שנייה, בוא נגיע לרעיון של הדמוקרטיה. אז הרשות המבצעת היא מזמן כבר הרשות המחוקקת. נכון? אני כחבר אופוזיציה לא יכול היום להעביר שום חוק, נכון ככל שיהיה, בלי שהממשלה תגיד...
לא מדויק. אני יכול להגיד לך על מספר חוקים, כולל מה שדיברנו קודם במשרדי, בהסכמה, ועוד איך אפשר להעביר חוקים,
okay.
ויש הרבה הסכמות, ואתם מעבירים חוקים.
אוקיי, okay, אבל אתה חייב את ההסכמה. אני מסכים.
טבעי.
בסדר גמור. היום בוועדות בכנסת, במליאה בכנסת, ובוועדת שרים זו שאמורה לאשרר את החוקים, okay. הממשלה שולטת לגמרי. זאת אומרת שהממשלה שולטת בכנסת ישראל. מסכים? אין מה לעשות, זו המציאות. אני לא חושב שמישהו יערר על זה.
זו הדמוקרטיה.
אני חושב שדמוקרטיה...
64 חברי כנסת נבחרו בזכות רוב העם, וההמשך ידוע.
כן, אבל דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב. לדמוקרטיה יש המון המון ספקטרום רחב של...
דמוקרטיה זה שלטון הרוב בהגדרה.
לא, לא.
לא דריסת המיעוט.
אוקיי. אז אנחנו... אפשר שנהיה חלוקים, אני חושב שההגדרה לדמוקרטיה לא מתחילה ומסתיימת בשלטון הרוב. דמוקרטיה צריכה להגן על המיעוט, דמוקרטיה צריכה להבטיח זכויות חברתיות.
זה לא סותר.
אני אסביר למה זה סותר. כי פעם שאתה נותן, והבעיה המהותית, בסדר, אנחנו הגענו לזה תוך כדי שיחה, מה הבעיה שלי עם הרפורמה או המהפכה, הבעיה המהותית בעיניי ברפורמה או במהפכה המשפטית, היא שהיא מרוקנת מ... תוכן את כל הגבלת, את כל עיקרון הגבלת השלטון. אם הממשלה שולטת בכנסת וסיכמנו את זה, ועכשיו תשלוט גם בבית המשפט, אין שום פקטור אל מול הרוב. בסדר? ואם אין פקטור מול הרוב, והיום הימין הוא הרוב, מחר הימין לא יהיה רוב, או מחרותיים הימין לא יהיה רוב, ואנחנו צריכים להסתכל על זה בנקודת מבט הזו. זה פעם אחת. פעם השנייה, שיש לי בעיה מהותית, שמי שנמצא תחת, בהליך משפטי, ואי אפשר להתעלם מזה, יבחר ויחליט מי השופטים שלו. עכשיו, זה לא הגיוני. אם אתה רוצה לנקות את עצמך מהיכולת, או להגיד, אני באמת מאמין ברפורמות המשפטיות המוצעות, מה שאנחנו יודעים שלא, כי אנחנו מכירים את ראש הממשלה לא מהיום. אנחנו מכירים אותו 20-30 שנה בפוליטיקה הישראלית. הוא היה מגן על בית המשפט, הוא בעצמו אומר את זה. אם אתה תחת כתב אישום של שוחד מרמה והפרת אמונים, סליחה, אדוני, אתה לא יכול לעסוק בעניינים משפטיים.
אז טוב, אז
תראה. זה שני טעמים עיקריים
להתנגדות שלי. אוקיי, אני רוצה לענות לשני הטעמים שהצבת. תראה, ברגע שאתה אומר לי ששופט מתמנה על ידי פוליטיקאים, הוא חייב לפוליטיקאים. אני אתן לך דוגמאות הפוכות. כמה וכמה אנשי ציבור מאוד מרכזיים, כמו יועץ משפטי לממשלה, כמו שופטים בבית המשפט העליון, התמנו על ידי אנשי ימין. במקרה זה, לא רק, אבל גם, הם לא הלכו ו... כיבדו את החוק. הרי אתה יודע טוב מאוד שמנדלבליט הוא זה שמונה על ידי נתניהו והגיש כתב אישום נגדו. אתה לא יכול להוציא מהשופט את האינטגריטי שלו ולהגיד בגלל שאתה מונית, אתה באופן אוטומטי תיתן להם את הקול שלך או את האמון שלך בבית המשפט. אתה בעצם בכך אולי, איך אני אגיד, זה אפילו לא יפה, מזנה קצת את המערכת המשפטית. אתה לא מאמין לה, ואני שואל למה.
אוקיי, תראה, השופטים היום מתמנים על ידי החלטה של ועדה למינוי שופטים. בוועדה למינוי שופטים יש סי לקואליציה. אנחנו צריכים להגיד את זה, ואני חושב שאתה...
וגם לאופוזיציה.
וגם לאופוזיציה, וגם למערכת המשפטית, וגם ללשכת עורכי הדין.
ולמי יש את הרוב? לבית המשפט העליון.
בבית משפט, לא, שנייה.
כן.
שנייה.
כי ארבעה חברים זה שניים שהם שופטים, ושניים שהם לשכת עורכי הדין. מי זה לשכת עורכי הדין? הם לעולם לא יצביעו נגד השופטים. ולכן באופן מובנה יש להם חמישה אפילו. לא ארבעה, חמישה. באופן מובנה. אתה מסכים איתי?
אני לא מסכים איתך.
מה לא? לזה עובדות.
אני אסביר. אז העובדה היא שבוועדה למינוי שופטים שמינתה הילד שקד שהייתה ארבע שנים, נכון? ארבע שנים שרת משפטים, כמעט ארבע שנים שרת משפטים, ועשתה מהפכה. תסתכל על השם, על השמות של השופטים היום בבית המשפט העליון, כולל שופט שהיווה במיוחד מארצות הברית.
אתה יודע מה אתה עושה כרגע? רגע, רגע. אתה מוכרח את מה שאני אומר.
שנייה, אני אסביר למה לא. אני אסביר למה לא, כי זה מהווה איזון. בסוף שאנחנו מסתכלים על על הוועדה למינוי שופטים שמינתה שופטים בזמן כהונת ממשלת הימין וברשות הילד שקד, לא ברשות הילד שקד הממשלה, אלא שהיא הייתה שרת המשפטים. אתה ראית את בית המשפט העליון משתנה בזהות, בפרסונות ששם. בסדר, אתה מסתכל על זה, אתה יכול להסתכל על זה גם מהבחינה של הציונות המשפטית.
לא, אני מבין, אבל תסביר לי מה רע בזה.
אני אסביר.
היא פשוט עשתה איזון שקודם היו רובם שייכים לצד אחד של המפה הפוליטית, והיא הזנה את זה. אבל אותם שופטים שפטו נגד נתניהו.
הם עוד לא שפטו.
הם שפטו. הם אמרו דברים שמזה יכול להשתמע, שאומנם אני התמניתי על ידי הילד שקד, אני לא בהכרח אעשה משהו שהוא לא בסדר, ובניגוד לחוק.
שופטי בית משפט העליון מתמנים על ידי הסכמה. זה לא קשור לרוב. יש זכות וטו הדדית. שבית משפט עליון מתמנה על ידי הסכמה, זה מה שאני בעד.
אז אם כך, מה נפשך?
אז אני אסביר מה נפשי. נפשי לא מהיום, נפשי לא מאות שנה, נפשי מאות 10 שנים. היום אם שופט בבית משפט השלום, תולה את עתידו בגורמים פוליטיים, יש לי בעיה עם זה. אם אני ואתה נגיע לבית משפט, כי אני מכרתי לך שידה שהיא לא יודע, שידה ולא עמדתי בהסכם שלנו, ואני ואתה נגיע לבית משפט, יש סיכון מאוד גבוה שיושב היום שופט ואומר, עתידי בבית המשפט תלוי בגורמים פוליטיים. ואתה לא רוצה שזה יגיע. אני לא רוצה שיגיע המצב שיהיה זיהוי פוליטי או חשיבות לזה אם אני יוצא עם דגל ההפגנה, ואתה תוכיח את זה בבית משפט, או שזה יהיה בכלל מקום לדיון בבית משפט, ועל פי זה ישפוט שופט. עכשיו, אתה לא רוצה אפילו לתת לזה, גם אם זה לא יהיה על השולחן, אתה לא רוצה לייצר אצלם את המחשבה. בית משפט אמור להיות מאזן, הוא אמור להיות גורם ברשות השלטון שדואגת גם למיעוט. לא יכול להיות שיהיה גורמים פוליטיים. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, וזה עוד טענה רווחת, שבכל העולם בתי משפט או שופטים נבחרים.
א', זה לא בכל העולם, ניו זילנד זה אותו דבר.
ניו זילנד, ארצות הברית, דובר המון.
לא, ארצות הברית זה שני בתי פרלמנט, זה שונה. צורת הממשל היא שונה, ולכן האיזונים הם שונים.
נכון, היום הבעיה העיקרית שאין איזונים, שאתה נכנס לוועדה למינוי שופטים, שהיא הופכת להיות חזות הכל, אני לא חושב שהיא חזות הכל, אתה מפר את האיזון הבסיסי, אתה... אין מה לעשות. עכשיו, זה גם לא בסטנדלון, אתם... זה פסקת התגברות, זה ועדה למינוי שופטים, זה יועצים משפטיים במשרדי ממשלה. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אוקיי, מה יגביל את כוחה יודע, של הממשלה?
אתה יודע, אבל כשאתה אומר את זה, אתה שוכח שני דברים. אני זוכר את מה שאמר תומי לפיד. ומה תומי לפיד אמר? אתם השתגעתם? כך הוא אמר. שמעתי את יער לפיד מה שהוא אומר. צריך לעשות שינוי. כי מה שקורה כרגע זה לא בסדר. אתם נותנים לשופטים כוח הרבה מעבר למה שמגיע להם. ולא רק הוא, גדעון סער וליברמן אמרו בדיוק את אותו דבר. אז זה מה שהם עושים. עכשיו, ברגע שאתה נותן למערכת לקבוע מי יהיו השופטים, ושופט שמביא את אשתו להיות שופטת, ושופט שמביא את הדוד שלו, להיות מתמחה בבית המשפט העליון אצל החבר שלו, ואחר כך הוא מתמלא לשופט, זה בסדר?
אוקיי. קודם כל, זה שיש בעיות במערכות ציבוריות, זה לא משהו שלא לך...
אז צריך לשנות את זה.
בטוח שיש דברים שצריך לשנות. אף אחד לא אומר. אתה צריך, אם אתה רוצה להכניס שינויים...
אם אתה רוצה רוב, אז יש רוב. אם אתה רוצה שלא יהיה רוב לפוליטיקאים, זה מה שקורה עכשיו.
אתה צריך, אם אנחנו מסתכלים על זה קצת מלמעלה, ואומרים שאנחנו מוכנים לשינויים במערכת המשפטית, אי אפשר לשנות רק את המערכת המשפטית. אם אנחנו רוצים לייצר שינויים ברשויות השלטון במדינת ישראל, אז בוא נדבר על כל מערכות השלטון במדינת ישראל. בוא נדבר על הגבלת כהונה של ראש ממשלה. בוא נדבר על מעמדה של הכנסת בכלל כפרלמנט, כמחוקק, כמי שאמור לבקר את המשטרה.
אתה הולך כרגע...
אני יודע, בדיוק כלל אני הולך.
לא, ברור שאתה יודע. אתה גם מבין, אתה נבון, אתה מבין את העסק. אני רק אומר, מה שאתה אומר כרגע, זה בעצם לשנות הכל במדינה. מראש ממשלה ועד זה, ועד אחרון השופטים. זה לא עובד ככה. אתה יודע, ללכת לחקיקה, אז עושים חקיקה ונחים מעט. אתה לא יכול להגיד לי, קודם כל תשנו את זה שראש הממשלה תוגבל כהונתו, ואחרי זה נדבר על השופטים. השופטים זה בעיה. והוועדה למינוי שופטים באה כדי לבחון את הנושא הזה, שכרגע השופטים בוחרים את עצמם. אתה יודע איך קוראים לזה? נפוטיזם. מי אמר את זה? שופט בית המשפט העליון. לא היה כשר, לא היה תקין, זה היה נהוג. תשנו את זה עכשיו.
אז במחילה אני אחזור על מה שאני חוזר, השופטים לא בוחרים את עצמם, שופטים בוחרים שופטים, אני יכול לתת לך עוד המון דוגמאות.
אבל את אותו דבר.
לא, שופטים בוחרים שופטים בערכאות הנמוכות, שופטי בית המשפט העליון מתקבלים בהסכמה, נבחרים בהסכמה על ידי הוועדה לבחירת שופטים, בין אם יש רוב
ללשכת. אבל הוועדה לבחירת שופטים יש שם שופטים, נכון? ולשכת עורכי הדין זה חמישה, זה כבר רוב.
לא, אז שנייה אז אני אומר. שופט בית משפט עליון חייב להתקבל בהסכמה, זה לא קשור לרוב. עכשיו, אני שם את זה בצד שנייה. בסדר.
רוב של עבודה למינוי שופטים.
לא, בבית משפט עליון צריך הסכמה קואליציה ואופוזיציה, יש זכות וטו הדדית.
בדיוק, זכות וטו.
הדדית, נכון. כי אתה רוצה לקבל הסכמה. בית משפט עליון צריך להיות בהסכמה.
איזה הסכמה צריכים להגיע כרגע כדי שכל המאומה הזאת וכל ה... איך הייתי אומר? כמעט מכות. לא כמעט, מכות, בין ימין ובין שמאל, כל העסק הזה יחזור לפסים קצת יותר שפויים.
תראה, אני לא סתם הלכתי איתך ואמרתי לך שאני חושב שצריך לדבר, אם אנחנו מדברים על בית משפט, אז צריך לדבר באותה מידה גם על הכנסת וגם על הממשלה. אני חושב שאי אפשר לקחת את המשולש הזה, שהוא בסוף משולש אמור להיות שווה שוקיים. לא סתם, כי יש מהות לכל אחת מרשויות הממשל במדינת ישראל. אם אתה רוצה לטפל במערכת המשפטית, ובעיניי לא הוועדה לבחירת שופטים היא הבעיה המרכזית, הבעיה המרכזית בעיניי זה עינוי הדין שעובר כל מי שמגיע לבית המשפט ויכול לצאת אחרי 5-6 שנים עם פסק דין. במקרה הטוב זה פעם אחת, זה אני שם בצד, זה בעיניי.
אין ספק שאתה צודק.
זה בעיניי, תשאל היום את 9 מיליון או 10 מיליון אזרחי ישראל, זו הבעיה המרכזית בבתי המשפט. אגב, יש עוד המון המון בעיות. שום דבר מהרפורמה לא נוגע לחיי היום-יום שלי ושלך כאזרחים במדינת ישראל. זה פעם אחת. אבל אתה לא יכול לקחת את, 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 את רשות השלטון היחידה שאתה מתייחס אליה, שזה היום, בוא נגיד, אחת מרשויות המדינה, זה בית המשפט, לטפל בה נקודתית. אתה מרוקן מתוכן את כל השוויון או את כל האקוסיסטם הזה שנקרא מדינת ישראל ורשויות השלטון והאכיפה במדינת ישראל, ואתה לא יכול לטפל רק בה, זה לא עובד ככה. ובדיוק כמו שנראה לך מוזר, עכשיו שאני בא ואומר, בוא נטפל בכנסת ובממשלה, ואז אתה אומר לי, לא, 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 עצור, זה גדול מדי, אתה משנה פה הרבה יותר מדי דברים. בדיוק ככה מרגישים מיליוני אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, שאתה בא ומטפל רק בבית המשפט העליון.
אני שואל לך שאלה אחרת, אתה כל שפיט?
לא, אני לא חושב שהכל שפיט.
אז זה מה שאומר כרגע בית המשפט, הכל שפיט. ומה הוא אומר? הוא אומר את זה בהמשך למה שאמר שופט בית המשפט העליון ברק. עכשיו אני אתן לך דוגמה. הכנסת קובעת, מחוקקת חוק מסוים. אתה רוצה דוגמה? אתן לך דוגמה. שאנשים שהם תומכי טרור לא יכולים להיכנס לכנסת, להיבחר. ובא בית המשפט העליון והופך את זה. ואז מגיעים לכנסת אנשים שלימים נמצא אותם בוגדים במדינה ובורחים למדינה אחרת במדינת ערב, אבל אם בית המשפט לא היה פוסל אותם, אז הם, אתה יודע, לא היו נבחרים.
אני
אתה
אומר,
מסכים איתי?
אני מסכים איתך חלקית.
למה?
כי בסוף אני חושב שמי שיסמיך את בית המשפט, תראה, זה דיון סופר מעמיק, אני גם לא משפטן, בטח לא משפט
חוקתי. אני גם לא משפטן, אני רק שואל אותך כהיגיון.
אני חושב שהכנסת בסופו של דבר הסמיכה בכל חוק שהיא מחוקקת, כי הרי כל חוק שאנחנו מחוקקים כמחוקקים, אנחנו לא מגיעים איתו ל-100%. זאת אומרת, אנחנו לא צופים את כל הבעיות שיהיו בכל חוק שאנחנו מחוקקים.
אבל חוקקתם חוק. רגע. חשוב לכן, שתומכי טרור לא יהיו בכנסת. ובא בית המשפט והתיר להם, התיר להם להיות
מזכיר,
בכנסת.
אני מזכיר שמי שהורשע היום, היחידי בכנסת שהורשע בעבירה בתמיכה בארגון טרור, הוא השר לביטחון לאומי, אז אני שנייה רוצה לשים את זה בצד.
טוב, זה לא פייר, אתה יודע למה?
זה הוא היה המציאות. נער גבעות.
לא, אני לא חלוק עליך.
לא, זו המציאות.
היה נער גבעות, עזוב, אני מדבר על חבר בפרלמנט הישראלי, שלפי הטענות כיוון את הנשק, כיוון את הטילים לישראל, וברח לקטר. אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר. חבר המשותפת.
אבל זה קרה לאחר היבחרו לכנסת ולא לפני.
לא, אבל החקיקה הייתה לפני זה.
לא, לא.
שהוא לא יכול להיבחר.
אני שם את זה בצד.
ובא בית המשפט העליון, והפך את זה, והתיר לו.
אני רוצה לשים את זה בצד מהסיבה הפשוטה. שכולם טועים, גם שופטים, הם בני אדם, ובני אדם בהגדרה, טועים.
זה נכון.
עכשיו, אני חושב שהכנסת, בסופו של דבר, זה היה הרעיון ההתחלתי, הכנסת הסמיכה את בית המשפט לפרש ולשפוט בחוקים שלה. הרי אם הכנסת או המחוקק, כל מחוקק בעולם, לא היינו צריכים בתי משפט, אם החוקים היו ב-100%. אני ואתה לא היינו מתווכחים על אותה שידה שבגינה הגענו לבית המשפט ויצאנו אחרי 5 שנים, אם הכל היה 100% והכל היה ברור. לא סתם אנחנו, אז הכנסת הסמיכה את בית המשפט לפרש את חוקיה, הכנסת עשתה את זה במודע. גם באותם חוקים שכביכול, לא כביכול, אלא אנחנו מדברים על האקטיביזם המשפטי, זה המון פעמים, הכנסת הסמיכה את זה. עכשיו, יתרה מכך, הכנסת והממשלה בוחרות להתעלם מסוגיות סופר נפיצות בחברה הישראלית, ובהגדרה מביאות אותנו לבתי המשפט. אני אתן לך את חוק הגיוס, שהכנסת והממשלה נמנעות, לא הכנסת הזו, במשך שנים מלהכריע בסוגיה הזו, ואז זה מגיע לפתחו של בית המשפט העליון. אני יכול ללכת איתך גם לחוק החמץ, אני יכול ללכת איתך עוד המון המון חוקים שכל הזמן הממשלה נמנעת מלעסוק משיקולים כאלה ואחרים. הממשלות נמנעות מלהכריע בסוגיות מרכזיות בשלטון בחברה הישראלית, ואז זה מגיע לבית המשפט.
האם לבית המשפט העליון
שופט לפי הקלפים שפרוסים לפניו, הוא גם הרבה פעמים אמר לכנסת, בבקשה תחוקקי, אני מחכה לך, קח את חאן אל אחמר.
יש הרבה צדק במה שאתה אומר, אבל אני רוצה להמשיך. תראה, שאלתי אותך אם הכל שפיט, לא הבנתי, דעתך הכל שפיט?
לא, ממש לא.
לא. חוק יסוד, שפיט או לא שפיט?
חוק יסוד בהגדר... ברור שהוא שפיט, אבל... אוקיי, נו.
אני שואל שאלה פשוטה.
זה לא, זה, אתה יודע, יסוד... זה הרי לא שאלה פשוטה, זה שאלה
שהיא... זה שאלה מסובכת, אני יודע.
היא שאלה שאפשר להגיד כן או לא, אבל זה עולם ומלואו. אי אפשר להגיד כן באופן...
תראה, יש חוק שאני תמיד מזכיר אותו, שהוא אחד מחוקי היסוד של מדינת ישראל, חוק כבוד האדם וחירותו. הוא עבר ברוב של 32 חברי כנסת. רוב מאוד קטן. אבל הוא נחשב חוק יסוד, מאוד ראוי. אז אני שואל אותך, האם החוק הזה, בית המשפט יכול לפרשן כנגדו? כי החוק הזה עבר, 32. האם אתה חושב שהחוק הזה יכול להיות נתון לפרשנות?
אני חושב שהכל בבית המשפט וביני למלך נתון לפרשנות. אנחנו עכשיו שנינו יכולים להסתכל על תמונה, ושנינו נפרש אותה באופן שונה, למרות שהתמונה אובייקטיבית היא זהה לשנינו, נכון? אני חושב שהרוב הניסיון בהצגת השאלה, להגיד שהחוק התקבל ברק רוב של 31 או 32 חברי כנסת, היא התעלמות קצת מהמציאות בפרלמנט הישראלי.
למה? יש...
אני אסביר. ידעתי שאיכשהו אני אשאל על זה. אני חושב שממה שבסוף כולנו, אני אגיד הערת סוגריים, כל חברי הכנסת בכנסת ה-25 כפו עלינו להיות חצי משפטנים, ובטח בבתי משפט חוקתיים וכו. הדיונים על אותו חוק יסוד נעשו במשך 8 כנסות ברציפות. זאת אומרת שבאנו להצביע, או באו דאז להצביע באותה כנסת, שאני מזכיר לך שהליכוד העביר את חוק כבוד האדם ויסודו, אז אני אומר, אז החוק הזה בושל במשך 8 כנסות ברצף, דובר עליו המון שנים לפני, הוא הגיע לוועדת חוקה והגיע להסכמה למליאה. עכשיו שהחוקים מגיעים להסכמה במליאה, אני לא צריך להגיד לך, אבל אני אגיד למאזינים, המאזינים. אז אנחנו מתקזזים, וחוק כזה או אחר, זה לא אומר שום דבר שהרוב שלו. עכשיו זה פעם אחת, פעם שנייה, מצאה הכנסת, כעבור שנה, שנתיים, שלוש, 10-20 שנה, שהחוק לא מתאים, אנא יתכבדו ותעשו את התיקונים. אם אתם חושבים שחוק יסוד צריך להתקבל ברוב של 70-80 חברי כנסת, תגיעו להבנות, בוא נעביר את החוק הזה, אני
לא,
בעד.
אבל אני שואל שאלה אחרת. אם החוק הזה עבר ברוב של 32, למה חוק יסוד אחר לא יכול לעבור בהצבעה של 61?
לא, חוקי יסוד עוברים בהצבעה של 61 חברי...
אבל
של
עכשיו, רוב. לא, לא, אבל פסקת ההתגברות זה גם... הם רוצים להעביר את פסקת ההתגברות...
התגברות זה משהו
ברוב,
אחר.
לא, אני מעביר אותך לשם עכשיו. אם פסקת ההתגברות יכולה לעבור ברוב 61, כן או לא?
ממש, ממש לא.
למה?
אני אסביר.
אם זה עבר ברוב של 32, זה למה לא יכול לעבור ברוב של 61?
תראה, אנחנו מדינה צעירה. גם אני צעיר. חלקנו צעירים יותר ופחות. אנחנו צריכים להבין שבסוף אם אנחנו רוצים, הרי הכנסת הראשונה התכנסה כאספה מכונן שאמורה הייתה, אגב התחייבנו לזה באמנת האום, אם אתה זוכר בהגשה שלנו, התחייבנו לכינונה של חוקה. זה לא קרה מסיבות כאלה ואחרות, עזוב, זה ההיסטוריה. אבל אנחנו לא יכולים להמשיך להתנהל כאילו אנחנו עושים קצת פה שמים חוק יסוד, אבל לא אומרים איך לחוקק אותו. אנחנו אומרים שהחוק יסוד הוא מעל חוק רגיל, אבל מצד שני הוא צריך אותו.
למה אין לנו חוקה? אין לנו חוקה, כי יש כל כך הרבה דעות שוואנס יתחילו לנסות לנסח חוקה, ובגלל זה בן גוריון לא עשה את זה, אתה נכנס למבוא שאתה לא יודע לאן לצאת. וזאת הסיבה.
אבל אני חושב שזה...
שצריך להיות, צריך להיות.
אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נייצר לעצמנו הסכמות בסיסיות, ואני חושב שמגילת העצמאות במובן הזה, אם יש מסמך אחד שכולנו יכולים לחתום עליו, זה מגילת העצמאות. אני חושב שצריך להתחיל מזה. ואי אפשר, אנחנו נמשיך ונסתובב. תראה, הגיוס, השילוב בתעסוקה, זה סוגיות שהן בוערות, ויש להן השפעה סופר משמעותית על מדינת ישראל. אי אפשר להתנהל באותה צורה כמו שהתנהלנו הרי ב-75 שנים האחרונות, כי זה פשוט לא יעבוד יותר. אין מה לעשות.
אתה ער לכך שהוויכוח הפך לאימות, שהפך לאימות פיזי. ואני רוצה לשאול אותך, עזוב כרגע ימין שמאל, עזוב מי אשם מי לא אשם, כולנו אשמים. איך מביאים את המצב שירגע, כי אנחנו אולי ערב מלחמה, אולי, מקווה שלא. איך אנשים ילכו למלחמה ואולי יקריבו את חייהם כאשר אנחנו נמצאים ברחובות ואחד רב עם השני עד כדי זוב דם, וגם דברים כאלה היו.
זה, אנחנו אחרי יום הזיכרון והעצמאות, אני חושב ש...
ראית מה קרה בבתי הקברות.
לכן אני אומר, אני חושב ש... אי אפשר להתעלם.
אימותים פיזיים.
נכון. אני חושב שאי אפשר להתעלם ממה שקרה. אני חושב שהניסיון להגיד השם, לא השם, בסדר, אני אולי לא ניכנס לזה, כי זה אולי קצת חוטא למטרה שאתה ניסית לשאול בשאלה, אם יורשה לי.
השאלה שלי היא בעצם הבעת דעה. כולנו אחים. רק לפני יומיים עברנו את יום הזיכרון ואת יום העצמאות.
אז אני מסכים שכולנו אחים.
ואנשים מתו מימין ומשמאל ומהמרכז, נכון. וגם ערבים ודרוזים.
אני מסכים שכולנו אחים, אבל אי אפשר רק ביומיים האלה להגיד כולנו אחים.
אני מסכים איתך.
הבעיה העיקרית שאנחנו וההנהגה שלנו, בסדר? מפספסת שנה אחר שנה ומפספסת בטח ובטח בארבעה חודשים אחרונים, כל הזדמנות לאחות קצת את החברה הישראלית. אי אפשר יום אחד לקרוא לנו לכו להזזל, ביום השני לקרוא לנו נפולת של נמושות, ביום השלישי להגיד לנו עם קמפיין מתוזמר, מבוסס ושמגיע מראשי המפלגות הקואליציה, שכל השמאל בוגדים. אי אפשר להגיד את זה, ואז להגיד ביום אחרי, אנחנו אחים, בואו נמנע מלחמת אחים, בואו נראה שאנחנו לא מפרקים את החברה הישראלית.
תראה, קל לי להאשים את הצד. תראה, מה שאתה אומר בעצם, אתה מאשים צד אחד.
אני לא זוכר קמפיין מתוזמר, כל הימין בוגדים. אני לא זוכר שמישהו קרא, שנייה, שמישהו קרא מהצד שלי.
אני לא זוכר שמישהו אמר הפוך.
אז אני מזמין אותך להסתכל.
כל הימין בוגדים או כל השמאל בוגדים?
יש קמפיין שלם, כמובן, כולל שילוט, מוביל אותו משה מירון, שהוא פעיל ליכוד ידוע, והוא מגיע לכל הפגנה, הוא מגיע מחוץ לכנסת. תראה, בסוף זה קורה. עם שילוט, רגע, עם שילוט ושלטים של כל השמאלנים בוגדים. חברת הכנסת טלי גוטליב עולה מעל בימת הפגנה בנתניה, וצועקת לכל השמאל שהוא בוגד. שר התקשורת שלמה קרי עולה ואומר על כל הטייסים שאם היה דיון איתם או לא.
הוא אמר את זה.
אמר, הטייסים, הוא אמר בפירוש.
לא, 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 לא. תראה, בוא נגיד לך
משהו. אמר, לכו לעזאזל, התבטא על זה בזה. שרת התעמולה
סלשה הסברה. אמרה נפולת של למשל. אתה אומר דברים, אבל בואו נשים אותם בפרופורציה.
בבקשה.
כאשר הטייסים, או חלק מהם, אמרו, אני לא מגיע למילואים, אז הוא קרא לאותם טייסים נפולת של נמשות. לכו לעזאזל. אז בוא, אתה אמרת, הוא אמר לכל הטייסים.
לא, לטייסים שסירו. אני אומר שלא הגיעו לאימונים.
תיקנת את זה. אתה יודע, נורא קל להטיל אשמה על צד אחד. אני אומר, גם אתם וגם אתם מטילים אשמות אחד בשני, ויש קיצורים מכל הצדדים. אבל אנחנו צריכים באמת להיות, אני חושב שבכל רעיון שלי אני אומר, אנחנו צריכים להיות עם מאוחד יותר, ואנחנו לא.
אני שוב, אני מסכים איתך, אני לא רציתי להגיע לדוגמאות האלו, אבל אני אשמח נורא שהיו באים ומראים לי את הנגד, אבל אני רוצה לצאת מזה, בסדר? אני חושב שבסוף הניסיון לייצר סימטריה כל פעם מרעיונות שונים שאני עושה בין מה הוא אמר, אבל גם אתם אמרתם, מה אתם עשיתם, אבל גם אתם עשיתם, אני חושב שזה לא מקדם אותנו. אני חושב שהממשלה הזו, מעבר לכל כישלון שלה, ואני חושב שעל זה תסכים איתי בכל רובד, כל הבטחת בחירות, כל הדברים שחשובים לתושבי ותושבות מדינת ישראל, אם זה יוקר המחיה, הביטחון הפנים, הביטחון, כל דבר, יש כישלון קולוסלי בזה. אנחנו שלושה, כמעט ארבעה חודשים לכינונה של הממשלה, עליות מחירים בלי סוף, כל הדברים האלה, כל הדברים שמהותיים לאזרחי מדינת ישראל, לי ולך בסוף בקצה, יש אפס הצלחה. לכן, הניסיון שלהם להגיע, והם בחרו את זה, אין מה לעשות, זו הממשלה, צריכים גם לקחת אחריות, להתעסק אך ורק ברפורמה המשפטית. זה אומר דרשני, למה אף אחד לא מתעסק במשבר במערכת החינוך? למה אף אחד לא מתעסק בקבינט הדיור שהובטח לנו שיטופל אחרי שבוע? תראה, למה אף
כאן,
אחד לא מתעסק בדברים המהותיים שלנו, של יוקר המחיה?
פתחת כאן שלושה, ארבעה, חמישה נושאים שעל זה אפשר לנהל שיחה עוד שלוש שעות. אבל זמננו תם, אתה תבוא לכאן עוד פעם.
בכיף גדול.
אני מאוד מודה לך.
תודה לך.
נאור שירי, יש אותי, תודה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.